יש לי את הזכות והעונג לפתוח בכמה מילים, ובראש ובראשונה מילות שבח והודיה לקדוש ברוך הוא, שאני מוצא את עצמי עומד פה, כאשר מצד אחד הייתי בחדר וביום שבו הוחלט על להביא כמה מורים לימי עיון בקיץ, והגיעו כ8 בשנה הראשונה, עד ליום שאנחנו נמצאים פה כאן, עם ההמון הרב הזה, שזה רק חלק מהמון כל כך גדול. אם היה כאן מורי ורבי יואל בינון, אם מישהו כבר שמע אותו, היה מברך שהחיינו, אז נצא בברכה שהוא נותן בכל שיעור, בכל פנים חדשות שהוא רואה. אז זאת ברכה אחת, או התרגשות אחת. ההתרגשות השנייה, שאני זוכה שבשיעור הזה יושבת, מקשיבה ומבינה את דבריי, אמי מורתי, שבשבועות הבאים תחצה את ה-90 פלוס פלוס שלה, והיא נמצאת כאן. ולא לתפארת המליצה, היא גם באמת יושבת ולומדת. הנושא שלנו הוא הרב הירש, פרשן לדורו ופרשן לדורות. הוגה דעות או סופר בשם גדמר כתב באחד הספרים שלו שכל טקסט שאתה ניגש אליו אתה יכול לגשת אליו בצורה הזאת, יש את הטקסט, יש את המילה, אני מבין את המילה, מבין את ההקשר הטקסטואלי והולך עם זה הלאה. אבל הוא מחנך אותנו במשך הרבה מאוד שנים להסתכל על ההקשר. זה לא מספיק. ובוודאי שהיום שמעתם לדוגמה את מחלוקת עתיקת הימים, שני באמת גדולי עולם, הרב סמט מצד אחד והרב בן אילאו מצד שני, שיאמר הרב בן אילאו, אני יודע שהרב סמט רואה את המילה כפי שהיא, במקום שלה, בהקשר הספרותי שלה, ולא מסתכל מעבר לזה. אני אומר הרב בן אילאו, מסתכל על ההקשר. ואנחנו היום יוצאים ברשותכם למסע. האנשים המבוגרים שמכירים אותי כאן יודעים שבצעירותי הייתי מנהל בית ספר שדה. אהבתי הרבה מאוד לטייל. ובין שאר הטיולים שלי, לעת זקנתי אני עושה סיורים וירטואליים, קודם כל עם עצמי. ואני מוצא את עצמי גם במצב מאוד מעניין פה, שהמסע שלי מתחיל בעצם בכיתה י"ב בכפר הרואה. ובלי לתאם ובלי להזמין מראש, נמצאת כאן אחת ממורותיי באותם שנים, הרבנית חנה טובל ומרמושטיין, שבעלה מרדכי טובל היה מורי ורבי, זכה, באמת זכיתי להיות בצילו כמה שנים נדרות ולאחר מכן. ובאותה שנה, שנת י"ב, אנחנו מכינים את עצמנו לבגרות במחשבת ישראל, שהוא נמצא כאן הרב דוקטור אברהם ליפשיץ, חברי, שאני לא יודע מה היום כן לומדים או לא לומדים, אבל עומדים שם בחבורת צעירים ולומדים בין השאר את רש"ר הירש, אגרות צפון, כך זה נקרא, או קראנו זה אגרות צפון, אבל לא ידענו לבטא את זה כל כך נכון, ובתוך מחשבת ישראל אנחנו מגיעים לאגרות, ועל האגרות האלה אנחנו נבחנים. והמסע שלי מתחיל במקור הראשון שנמצא כאן לפניכם. כאשר צריך לזכור שאת אגרות צפון כותב הרב הירש עוד לפני שהוא נהיה הרב הירש המפורסם. הוא מפורסם בהקשר אחר, יש לו הרבה מאוד קהילות שהוא אחראי עליהם בגרמניה, ואז בנקודה מסוימת מזמינים אותו לקהילה בפרנקפורט. מבחינתו זאת ירידה ברמה של שליטה על ציבור גדול, אנחנו נגיע לזה עוד כמה וכמה דקות. אם כן, המקור הראשון שאיתו אני יוצא למסע הגדול שלי, אומר כך, עוד רקע, עוד משפט אחד, האגרות, למי שלא יודע, הם קובץ מכתבים או קובץ הגיגים של הרב הירש, שהוא לוקח כאן שיטה, הייתה נהוגה באותם ימים, ובעצם מתכתב עם עצמו. כידוע לכם, יש גם היום, דרך ה-SMS'ים, הרבה מאוד שוטים, שהרב או המשיב מתעורר בבוקר, מעלה איזה רעיון, שואל שאלה ועונה, וזה מופץ, זה מגיע אלינו. זאת שיטה מאוד מאוד מעניינת. אם כן, יש שני אנשים, שני גיבורים לאגרות האלה, שאותם מתכתב איתם או מכתיב אחד לשני זה הרב הירש. האחד מהם הוא בנימין והשני הוא נפתלי. בנימין הוא התוהה באותם ימים, השנה היא 1836 ועוד מעט נעסוק ונראה מה החשיבות של התקופה הזאת, ונפתלי הוא העונה. שני שמות משמות שבטי ישראל, מדוע הוא בחר את זה, יש גם על זה כל מיני רעיונות. אם כן, נצא לדרך עם אחת האגרות, האגרת שטלטלה אותי והביאה אותי למעמד כאן היום. שואל בנימין את נפתלי, האם כשאנחנו נמצאים היום במצב הנפלא שאנחנו נמצאים בו היום, השנה היא 1836, האם ראוי שנמשיך או לא נמשיך להתפלל תפילה לשלום המלכות שבה אנחנו נמצאים? איך להתנהל בתקופה הזאת? האם לשבח את העידן שבו אנחנו נמצאים או באיזשהו מקום להתכנס? הנה כבר בעיה כל כך אקוטית שהייתה לפניו של הרב הירש. נגיע תכף במסע ואתן לכם את הרקע, אבל זה לא פשוט. מה אומר לו? האם מתפללים בשלומה של מלכות או לא מתפללים? איך להתייחס לזה? ומה עם הרעיון שכבר מסתובב באותם שנים אצל הרב הירש? מה עם הרעיון הזה בכלל של שיבה לארץ ישראל? איפה אני עומד שם? ואומר הרב הירש כך, מי שיצא עם ישראל לנדודה וארוכים, נדודים בזמנים שונים ונדודים בקרב עמים שונים, נתבשרה לו חובתו בפי ירמיה הנביא. אנחנו נמצאים פה בציטוט מירמיהו פרק כ"ט. בנו בתים, שבו, נטעו גנות ויכלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ובנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות. חובו שם ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. יופי של פסוקים. כאן אני עוצר ואומר דבר כזה, האיגרת, המכתב הזה, הוא יפה. השאלה אם הוא נכון בבסיס שלו. מי שקורא את הדברים בהקשרם שבספר ירמיהו, מוצא כאן דבר מאוד מאוד מעניין. ואם אני עושה את הלימוד ההקשרי עם הרב הירש, אני גם עושה את הלימוד ההקשרי ומבקש לעשות את אותו לימוד הקשרי גם לגבי ירמיהו. ומי שקורא את רצף הפרקים שם, ירמיהו בסביבות כ"ז, כ"ח, כ"ט, יודע שירמיהו היה בדילמה מאוד מאוד קשה. באותו זמן שהנבואה הזאת נאמרת, קוראים גם דברים אחרים. בא חנניה בן עזור הנביא, מסתובב ברחובות ירושלים, ורואה את ירמיהו שהולך עם עול של עץ עליו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עם עול של עץ עליך ותאמר לעם, כה אמר השם, שמתי את עול מלך בבל עליכם וכו'. והולך חנניה בן עזור הנביא, מוגדר כנביא וחז"ל מתלבטים, איזה נביא הוא היה, הוא הנביא אמת או נביא שקר, אבל אין ספק שאומרים הנביא, אז הוא נביא. הוא קיבל נבואה כנראה אבל מוטעת, לפי מה שמפרשים חז"ל. לוקח חנניה בן עזור הנביא, שובר את עול העץ מעליו של ירמיהו והולך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, עול של עץ הוא שבר, שים עליך עול של ברזל, והוא לא יוציא את שנתו, וכך באמת היה. על רקע זה של למרוד בבבל או לא למרוד בבבל, אומר ירמיהו הנביא, נותן לנו תמונה ריאלית, חברים, הגלות היא ריאלית. ואני כותב עכשיו, אתם תשבו, אתם תולידו בנים, תולידו בנות, תישאו נשים, תנו את בנותיכם. הוא יוצר ריאליה של הגלות כדי שתבינו. אל תנסו עכשיו למרוד, אל תנסו ללכת עכשיו נגד מלך בבל. ובהמשך, אותה דחיקת רגליים ואותה הגבלה בדרך החיים אינן תנאי מהותי של הגלות, אלא חובה עד כמה שאפשר להתאזרח במדינה שקיבלה אותנו לגור בה, לדרוש לשלום ענייננו אנו, שלא במופרד מטובתה של המדינה. מברך אני את שיווי הזכויות, משפט מאוד מפתחי באותם שנים. האם כולם ברכו את שיווי הזכויות, ותכף ניגע בזה בהקשר היותר רחב? לא ולא. יש רבנים שבאים ואומרים בשום פנים ואופן לא. החתם סופר עוד קודם לכם, כל שנה, עוד כמה ימים זה קורה, זין באב, הייתה דרשה קבועה של הרב, של החתם סופר, כל שנה. וזין באב הוא נתן דרשה בענייני השעה. הוא מתחיל בברכה לשיווי הזכויות, אבל לאחר מכן הוא מפחד. מי שזוכר את הספר גוג ומגוג של בובר, אותה התחבטות שיש, כן לקבל את נפוליאון, לא לקבל, כן לקבל את התקופה הזאת כתקופה משיחית, ותכף נגיע לזה כשניגע ברקע היותר רחב. כשראיתי כי כובד הלחץ במידתו הגדושה, היה דוחק את עם ישראל מתוך תחומי החיים, היה מקצץ באפשרותו לטפח את קנייני רוחו, עתיד שנועד כתכלית וקץ לגלות, עתיד מקווה, אך אין בכוחנו להגשימו למעשה בעצם ידינו. בהמשך הרב הירש בא ואומר, חובה עלינו להשתקע, להתקבע עד כמה שיותר, לדרוש בטובתה של המדינה, אנחנו חלק מהמדינה. ובמסע האישי שלי, המקום הזה מטלטל אותי. אני גומר את הבגרות, ומי שהיה איתי באותם שנים יודעים, יודע כמה למדנו בכפר הורד באותם ימים, אבל זה היה משהו מיוחד. גם אם לא למדו, אבל יצאו שם כמה בני אדם טובים מאוד. אני מגיע מכפר הרואה לכאן, לישיבת הר עציון, ימים ראשונים עוד בכפר עציון. ואני מסתובב עם עצמי, מתחילים ללמוד כאן מחשבת ישראל וגמרא וכל הדברים האלה, ומורי ורבי, הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, שבשבוע שעבר ביום שישי יום הזיכרון שלו, מסתובב והוא איתנו. ואני אומר לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש לי קושייה על העניין הזה של הרב הירש. איך הוא כותב כך? איך הוא כותב שאנחנו צריכים להתאזרח ולהיות חלק, והבאתי לו קטעים מתוך אגרות צפון. מתבונן בי הרב עמיטל בעיניו הטובות, ואומר לי, עמוס, רואים שנולדת פה. אתה לא מבין את זה. הוא אמר לי אגב את זה עוד פעם, באיזשהו הקשר אחר, כשהוא בא ואמר, אתם לא יודעים מה זה רעב. הוא היה באיזשהו הקשר שהתווכחנו, אם הוא נהיה שמאלן או לא נהיה שמאלן, הוא אומר, אני לא רוצה שמדינת ישראל תגיע לזה. אתם לא יודעים מה זה. אבל בהקשר הזה, שהוא אומר לי, עמוס, אם אתה לא היית שם, אתה לא יכול להבין. ואת האמירה הזאת שמרתי, והייתי שם, ניסיתי ללכת חזרה. אגב, כשאני מדבר על ללכת חזרה, אחד הדברים שמאוד מאוד משפיעים עליי, או אנשים שמאוד השפיעו עליי, בהקשר הזה, שוב אני חוזר לכפר עציון לאותם ימים, מסתובב פה יהודי בשם יהושע כהן, שהערב, מי שיש לו זמן, בכפר עציון, חבר טוב, שוב בוגר כפר הרואה, בחור בשם יהודה עציון, חבר טוב מאוד שלי, משיק ספר בשם הארנק של יהושע. יהושע, שהסתובב פה, איש שדה בוקר שמגיע לפה, היה איש לחי, לא נרחיב את הדיבור עליו, הוא מסתובב פה ואומר, תבינו חברים, כל מה שאתם עושים פה זה יפה וטוב, כך הלאה. תזכרו שלושה מילים, הוא גם ייסד בבית ספר שדה בכפר עציון, כדי להבין או להעביר משהו. תזכרו את המשולש הבא, עליך, ללכת אל, להיות עם ולחזור מ. וזה יסוד השיעור שלי היום. אנחנו נלך אל, נהיה עם ונחזור מ. כשנשאל את עצמנו בשאלה הזאת, לדורות, מה זה אומר לי היום? האם יש אמירה להירש היום? אז הנה חיברתי ויצאתי עוד צעד בדרך שלנו, ואני יוצא למסע. ואני מגיע בנסיבות כאלה ואחרות, אני מגיע לעיר שאני גם היום קשור אליה שנקראת פרנקפורט, ואני מחפש את העקבות של הרב הירש. אבל בדרך, זו התמונה הראשונה. הזכרתי קודם את אמא שלי, לא יודע מה היא רואה, אבל הנעליים מצוחצחות, היא תמיד אומרת לי. הפרויקט הזה נקרא אבן נגף. בכל רחבי אירופה, היכן שהנאצים הגיעו, הגיע איזשהו אומן והולך ומאתר בתים שגרו שם יהודים או אחרים שנלקחו ולא חזרו. הוא מגיע אל המקום, באישור העירייה כמובן, מוציא אחת מאבני המקום שם ושותל במקומה 10 על 10 או 15 על 15 או 20 על 20 את סיפור, אתה עומד פה מול מה אתה אומר. זה נקרא אבן נגף, היא טיפה כמה מילימטרים מעל המשטח של המדרכה, כך שאתה הולך ואתה נתקל בזה. זה מה שהוא רוצה, נתקל לא ליפול, שלא יהיו פיצויים וכך הלאה. והנה כאן מופיע שם של בן אדם, לא ניכנס עכשיו לפרטים שלו, זה ברחובה של עיר, ברחובה של פרנקפורט, שאני צועד עכשיו בעקבותיו של הרב הירש בעניינים אחרים לגמרי. אני קשור שם לבית ספר שנקרא ישורון, נותן שם עצות מדי פעם, מה שמקבלים, מה שלא, לא משנה, ישורון זה גם הקהילה שהרב הירש היה עמד בראשה. בכל אופן, זוהי התמונה הראשונה. אתה הולך בעיר ואתה יכול ללכת, ואני נמצא עכשיו בהליכה אל, בלשומו של של יהושע כהן, ואתה, הלכתי לשם, הלכתי למקום, ואני רואה עיר נקייה, מטופחת, ואני מתחיל לשוחח מתוכי עם אותם אנשים. מי אתם האנשים שחייתם פה במקום הזה? כאן מדובר על יהודי שחי פה, יליד 1889, ב-1944, נלקח ולא חוזר. אני ממשיך לטייל, אני מגיע אל בית הקברות היהודי הישן, כאן אמו של החתם סופר קבועה, חתם יהודה, ועוד כהנה וכהנה. קיר ענק עם שמות. מהמקום הזה נלקחו יהודי פרנקפורט, כ-17,000 איש נלקחו ולא חזרו. ושמותיהם החקוקים בקיר הזה, מעבר לחומה, זה בית הקברות. מצד ימין שלו מוזיאון, מוזיאון יהודי שתכף נגיע אליו. והנה, אם אתם שמים לב, בנקודות מסוימות יש נקודות לבנות. מה שעשתה הקהילה או העירייה, הם שמו את כל השמות. כל מי שהיה בפרנקפורט לפי שמות שמו. במשך השנים הגיעו חזרה אנשים, בצעו פתאום את השמות שלהם. אז העירייה מחקה את זה וזה נשאר עד 120, סגולה לאריכות ימים. זה המשך הסיור שלי, זאת הקהילה. זה מה שנותר מהקהילה היהודית בפרנקפורט, זה לוחות כאלה של 10 על 2 או משהו כזה. והנה אני נכנס, חוצה את החומה ונכנס לתוך הגטו. הירש כבר לא היה בגטו, הגטו נשרף, עוד לפני שהירש הגיע למקום. והנה אני מוצא פה עדות אומנותית לאיך נראה הגטו באותם ימים. איך העדות האומנותית הזאת? יהודי בשם מוריץ דניאל אופנהיים, נקרא הצייר היהודי הראשון, הוא מצייר כאן את בעצם אשת חסותו, אשתו של מי שנתן לו הרבה מאוד כסף ואפשר לו לצייר ולתעד, ובזכות זה יש לנו קצת תיעוד על זה. כאשר מה שעניין אותי, שמעבר לתמונה, אנחנו רואים פה את הגטו. הגטו, רחוב צר מאוד, יודנשטרס, רחוב היהודים צר מאוד, משני הצדדים בתים גבוהים, חסומים מבחינת חלונות. כן, את הדברים האלה, מי שרוצה או רוצה לקרוא, יכול עכשיו להיכנס לתיאור מאוד יפה של שרה אהרוני, ספר חדש שיצא לו מזמן, אהבתה של גברת רוטשילד, על אותם ימים שקדמו להגיעתו של הרב הירש לפרנקפורט. מי שהביא את הרב הירש לפרנקפורט זה בנה, שהוא גר בפרנקפורט, ותכף נגיע אליו. אם כן, אני ממשיך בסיור ורואה את היהודים ומתחבר אליהם, הוא לא רואה אותם, אבל מתחבר אליהם דרך הציורים האלה. והנה אני מתחיל להגיע עכשיו לתקופה שקודמת להירש. כמו שאנחנו יודעים, 1789, 1789, המהפכה הצרפתית, ותחילת המאה ה-19, כמה שנים לאחר מכן, נפוליון משתלט ומחסל את הרפובליקה הראשונה, הוא מתחיל להסתובב באירופה ולכבוש מקום אחרי מקום, ואחד הדברים שהוא עושה זה מתן שוויון זכויות או אמנציפציה לכל המיעוטים, לא דווקא ליהודים, יש לו גם לא מעט בעיות עם קתולים שמתחילים לרדוף אותם. והוא מסתובב, ויהדות אירופה על כל חלקיה נכנסת לבעיה, חלקם לחרדה, חלקם לשמחה. היהדות הזאת מתפלגת בעצם לשניים, חלק שמחים, וישר משתלבים. הגטו שהראיתי לכם אותו, הצפוף, הוא נפתח, זה קפיץ מתוח. של מאות שנים שנפתח ואפשר לצאת עכשיו. אפשר לצאת מהגטו ולעשות מה שרוצים. הספר עצמו של שרה אהרוני מתארת עד כמה שרוטשילד הראשון מייסד השושלת, באיזה חשש הוא יוצא וחוזר ומביא כמה מטבעות עד שהוא הופך להיות רוטשילד האמיתי. אבל איזה עוני, איזה דלות, איזה מסכנות, ומתוך זה כשנפתחים שערי הגטו, הכל נפתח. נפתח זה נהדר מצד אחד, ומנגד מתחילה הסכנה. ולתוך המציאות הקשה הזאת של עזיבת יהודים רבים, קודם כל לדרך המסורת, יש מקומו, יש שיעורים שבהם מעלים את המרצים, אחרי זה אפשר לראות אותם בכל מיני אתרים, וזה נראה כמו איזושהי התכנסות של דאש לפעמים, תמיד זה יוצא בתשעת הימים, אנשים נראים לא תמיד הכי גדול. אבל שם איזה יופי, אפשר להתגלח, אפשר להסתבר, אפשר ללכת בגילוי ראש. ומקבלים אותנו, ובכל מקום זה נפתח. זה נותן תחושה נהדרת מצד אחד, מצד שני, העולם היהודי הולך ומתרוקן. נפוליאון עצמו, התמונה שאנחנו רואים כאן, זהו ציור, 1806, ציור של מתן זכויות ליהודים. יש כאן סממנים יהודיים מאוד מאוד ברורים. רואים כאן את האישה הזאת, מי שמכיר את יהודה השבויה, ממש כאילו היא מתעוררת עכשיו. אנחנו רואים את המנורה, ורואים כביכול את נפוליאון מכיסא רוממותו נותן את שוויון הזכויות ליהודים. והיהודים נכנסים בו, שמרתי, לאיזה שהם חרדות. אנחנו נמצאים בשנים לפני שנולד, הוא נולד ב-1808. אבל יהדות אירופה נכנסת כאן לחרדות. מה יקרה? היהדות מאבדת הרבה מאוד כוחות, עולה למעלה עיקרון ליברלי, הרפורמה הולכת ונוצרת, עד אז אין רפורמה, אין יהודים רפורמים, אבל התבוללות ושפע. לתוך הרקע הקשה הזה, נכנס הירש. ונפוליאון לא רק זה, הוא גם מאתגר את היהדות במה שנקרא הסנהדרין של פריז, ותראו מה שהוא שואל, איך מתפרטים? עם כמה אנשים מותר? האם אתם הולכים לבטל את חרם ברבנו גרשום? מה גובר על מה? הדת או המדינה? האם אתם יהודים צרפתים או צרפתים יהודים? אתם יהודים, כלומר צרפתים בני דת משה או לא? או כל אלה שאלות קשות. אלו הם רק חלק מהשאלות שהסנהדרין התבקש להשיב עליהם באותו זמן. והנה למה זה מוביל במסע שלי. אני משוחח כביכול עם המשפחה הזאת. סממנים יהודים ברורים. אתם יכולים לראות כאן למעלה את הלולב. רואים פה. אתם יכולים לראות את מנורת השבת הזאת. את היודנשטרן הזה, והנה לתוך המשפחה הזאת של גביע הקידוש מגיע הבן העובד. וציור שהוא מאוד מפורסם של אופנהיים, שמה הוא מבטא? הוא לא מבטא סצנה מסוימת. הוא אומר, הנה הבן חוזר הביתה. פירושו של דבר שהבנים כבר שירתו בצבא. פולמוס אדיר יש עם יהודים בכלל יכולים או מסוגלים או רוצים לשרת בצבא. אבל הנה אופנהיים בא ואומר, גם לנו יש את שיבת הבן העובד, כידוע הוא מתכתב פה עם ציור מאוד מאוד מפורסם, או סדרת ציורים מאוד מאוד מפורסמת של רמברנט על שיבת הבן העובד, זה מוטיב נוצרי, אבל הנה הוא מחזיר כאן את הבן העובד הביתה, והבן העובד הוא כבר ללא כיפה, הוא כבר חייל בצבא, והאבא מקבל אותו חזרה, הבן חזר, האבא עם כיפה, האבא עם כיפה, הבן בלי כיפה, והנה זה כבר חלק מהמתח שלתוכו נכנס רשם הירש. הגענו אליו, הנה הוא נולד, סביבות ה-20, כך הוא נראה. צעיר, נמרץ, מבט קדימה. בשנת 1830, רשם הירש יושב ולומד בחברותה עם הדמות הבאה שתכף אנחנו נראה. אבל תסתכלו איך הוא נראה. זה כבר לא הרב שהיה לבוש כמו שלבושים רבנים פעם. אנחנו מדברים פה על רב שלבוש פה כמו כל נושא משרד דתי אחר. הכומר והרב הירש היו הולכים ברחוב, אין הבדל ביניהם. הדבר היחיד שמדברים על הבדל ביניהם שהוא בא והוא קורא לשני הצברונים האלה, הוא קורא לזה זה לוחות הברית. שהכומר הפרוטסטנטי או הקתולי יגיד מה שהוא רוצה, אבל עבורי זה לוחות הברית. והנה החברותה שלו, באותם שנים, הרב אברהם גייגר, רב או אחד ממנהיגי או מייסדי או מבססי התנועה הרפורמית בגרמניה, הנה הרב אברהם גייגר בתלבושת רבנית. מאוד מאוד דומה, רק אצלו כבר אין את הזקן, הוא כמובן עם תלית, אבל אותו צווארון יהיה יחד. הלבוש, שגם זה דבר חיצוני, גם הוא כבר מטשטש את הזהות בינינו לבין סובבינו. כשהרב הירש מגיע לקהילה, ורוטשילד הוא זה שיוזם את זה, צריך לזכור, הקהילה הדתית בפרנקפורט הלכה והתרסקה. כמעט לחלוטין. הרפורמים שולטים ברמה, בונים בית ספר, לא נותנים לבנות בית ספר אחר, ואז רוטשילד עם עוד 10 משפחות, סך הכל כ100 איש, כל הציבור הזה, מקבלים אישור לבנות קהילה נפרדת, עוד לפני שהרב הירש נמצא. עכשיו זה נראה, מה הבעיה שבבית אל נמצאים פה, המניין של הרב אבינר מתפלג והמניין הזה הולכים ובונים מניין אחר? לא, בגרמניה זה לא עובד ככה, עד היום. להיות חבר קהילה, פירושו של דבר, אתה משלם מיסים לקהילה הזאת ומקבל תקציב מהמדינה. אתה לא יכול להקים לך קהילה. היה שם מאבק מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר הם ניצחו. ניצחו וקיבלו הרבה מאוד בזכות הכסף של רוטשילד, וכשרוטשילד רוצה, ועכשיו הוא מקבל, הוא רוצה להביא רב, הוא מביא רב אחר, הרב הזה ברגע האחרון מסרב, ואז פונים לרב היר שיש לו תפקיד, כמו שאמרתי, מאוד מאוד גדול במדינה אחרת בגרמניה, מסכים לבוא, וכאן אחד התנאים שהוא בא ואומר, חברים, אנחנו נלך על הקהילה הזאת בגדול. פירושו של דבר, לדוגמה, בית כנסת, תסתכלו איזה בית כנסת הוא בונה. בית כנסת ענק, ענק מתוכו, ענק מבחוץ, כך צריכה לראות יהדות. אני אראה ואני אבנה יהדות מכובדת, ולא יהדות כזאת של קרבנים. כאן לא יהיה דבר כזה. שוב, כשאני יוצא מהאזור שבו נמצא בית הכנסת, זה מה שאני מוצא. במקום קדוש זה, עמד בית הכנסת של קהל הדת ישורון, שנבנה בשנת תרס"ח, נשרף ונחרב בליל המר ונמהר ליל הבדולח, תתווה מר חשבן, 1939, תרס"ט. שוב, אני מטולטל בין עבר, הווה, לבין מה שקורה שם. ואני קופץ טיפה קדימה, ושוב, כתלמיד ישיבה, מחפש, מה הייתה התגובה כאן? לדוגמה, מורי ורבי, שהוא הווירטואלי, לא הכרתי אותו, הרב קוק, מה הוא כתב על הירש? אז אנחנו יודעים שהתגובה, אחת התגובות לאיגרת הזאת, ובכלל לדבריו של הירש, טוען רב צבי יהודה, זכרונו לברכה, זה שמעתי מפיו, שהוא בא ואמר, דעו לכם, שאת הפרק ארץ ישראל, בתוך אורות, כותב הרב קוק כתגובה, שוב זה כבר לא באותם שנים, הרב הירש כבר לא חי, כותב כתגובה לתפיסה הזאת שארץ, מה שאומר שם הרב הירש באיגרת, מעולם לא שימשו ארץ ומולדת כבסיס לקיומנו, ואנחנו נראה את זה בהמשך בקטעים. ארץ, מולדת, מי צריך את זה? אנחנו עכשיו בגרמניה הזאת, זה שיום אחד נחזור, נגיע, אבל לא עכשיו. והרב קוק על הנקודה הזאת, ככה אמר הרב צבי יהודה, כותב את ארץ ישראל באורות. זו תגובה לדבריו של הרב הירש. מנגד, הוא כותב באחת האיגרות שלו, תרס"ח, 1908, אחינו היקרים שלומי אמוני בני אשכנז, ההולכים בעקבות גדולי הדעה נזיר אלוקים המרומם, הגאון רבי שמשון רפאל הירש ז"ל, רק לתקן, תזכרו שאנחנו קוראים לו הרש"ר הירש, הוא רבי שמשון בן רפאל הירש, זה השם. אשר הציל בגבורת ישע ימינו את שארית ישראל המערבית, על ידי אשר לימד והורה לאחוז בכל תכסיסי החיים במילואם, לכונן על ידם את עמדת היהדות הנאמנה. את הקווים האלה דומני שעשיתי אחרי שהרב עמיטל זיכרונו לברכה הראה לי את זה. זאת אומרת, תבין, כשאתה מדבר בקונטקסט יותר רחב, תראה על מה מדובר, תראה איך הרב קוק מתייחס לרב הירש, בגלל שהוא, איך הוא אמר לי, הוא הבין את מה שאתה לא מבין, וזה נכון. זו התמונה שצריכה בעצם ללוות אותנו במהלך עיון בקטעים כולם, זו התמונה בעיניי המרגשת ביותר. נמצאת היום כמדומני גם באינטרנט באיזשהו מקום, בגוגל זה נגיע. אני מגיע לבית הקברות. יוצא לפקוד את קברו של הרב הירש. יש גם את רב אהרון הגדול מקרלין. רוצה להגיע לבית הקברות הזה. מישהו לוקח אותי, משיג את המפתח, אני נכנס פנימה, ואני צועד לכיוון המצבה של הרב הירש, מצבה של הרב הירש של הברוירים שנמצאת פה. ואז הוא אומר לי, תעצור רגע, ובוא תקרא את המצבות פה. כן, חברים, החומה הזאת היא החומה שאותה השיגו בית רוטשילד והרב הירש בהקמת הקהילה הנפרדת. מהצד הזה של החומה, המצבות שפונות קרובות אליכם, זו הקהילה הליברלית, הקהילה הרפורמית. המצבה הגדולה הזאת של הרב הרפורמי של גרמניה פחות או יותר באותו זמן. מעבר לחומה המפרידה, משפחת הירש, הירש ובוירים. אז מי שבר את החומה? והתשובה היא מאוד מעניינת. אומר לי אותו אדם שליווה אותי, אומר, אתה יודע מה קרה בו. על בית הקברות בפרנקפורט הזה, נפלה פצצה אחת במלחמת העולם השנייה. ובול פגעה בחומה שבין הצד הרפורמי לצד החרדי של יש. ומכאן חברים, אנחנו יוצאים לדרך. אוקיי? המסע האישי נגמר, ומכאן אנחנו נצא לדרך. אל תבהלו, השיעור נגמר בזמן, ואת המקורות שלא נספיק, וברור לי שלא נספיק, כל אחד ייקח לעצמו הביתה. אם כן, אני יוצא לדרך במקור אחד, עדיין עוד תמונה אחת של אולי אופטימית, אולי לא. זהו בית הקהילה בפרנקפורט. לשם אני מגיע עם המורים, שם אני יושב, לומד, והאדריכל של הבניין הזה, תראו מה שהוא מוצא, איך להנציח את המקום, מישהו מזהה מה זה? זה לא של מלון דן בוטיק בירושלים, חדר הרכבת זה אותו עיקרון, אבל אלו הם שברי לוחות. כן? ממש יש כאן רעיון של לוחות הברית, שברי לוחות, ששוב, כשאני דיברתי שם מסמר קורן, הוא האדריכל, אמרתי לו, אתה יודע, שברי לוחות, אבל יש גם לוחות ושברי לוחות מונחים זה בצד זה. זאת אומרת, אנחנו שברים, ואולי טוב לנו גם כך. התחלתי להתמכר אותו עם איזה שברים בבית או בבב, אבל באיזשהו מקום, כך בוחרת הקהילה היהודית להנציח את העבר וללכת עם זה קדימה, שברי לוחות. ומכאן נצא לדרך. נחמה, אם אנחנו נמצאים בימי העיון בתנ״ך, אי אפשר שלא להזכיר אותה. אחת מהנשים הדגולות שישבה פה ולימדה אותנו תנ״ך בימים הראשונים של המכון להכשרת מורים של הרצוג שהיה פה, אבל איך היא אמרה לנו פעם, אני נהגתי להביא אותה הלוך וחזור, מה שאחרי זה חנן גם כותב בכמה מהמקומות שלו. היא אמרה לי, אתה יודע, אתם לא רציניים. זה לא רציני מה שקורה, והיא הפסיקה אחרי כמה שנים. היא אומרת, אתם איכשהו באים, אני אומרת לכם להביא תנחים, אז אין תנחים. אתם עסוקים בדברים אחרים, וכשאני שואלת אתכם שאלה, אז כולם מתחמקים. אבל, אני זוכר את השיעור בפרשת וישלח. עומדת נחמה ומלמדת אותנו, וקוראת קטע של הירש. על מה? על תנועת ההתנשקות של הרב של יעקב עם עשיו. והנה היא קוראת את הקטע של הרב הירש, ומה אומר הרב הירש ככה? העניין הזה של, זה לא נמצא אצלכם? ויבכו, זה לא נמצא במקורות, מילת ויבכו היא עד נאמן לכך שנפנינו התגלותו של רגש אנושי טהור. יכול אדם לנשק לכל בליבו בעל אמו, אולם דמעות מתפרצות ברגעים כאלה, חזקה שהן יוצאות מעומק הלב. הנשיקה הזאת והדמעות הללו מגלות לנו כי גם עשיו הוא מזרע אברהם אבינו, ואינו רק צייד פרוע, כי איך יכול היה להגיע לדרגת שליטה בהתפתחות האנושית וכו' וכו'. אומר הרב הירש, הנה, תראו איזה יופי, עשיו בוכה, תראו למה הגענו, גמרנו, נגמרו הוויכוחים, נגמרו המלחמות, עשיו הרשע עומד ובוכה פה. ואומרת לנו נחמה אחרי שהיא קוראת את זה, היא אומרת, שמשון בן רפאל עיר שמי הגול עפר מעיניך. אתה כבר נתת להם את כל הקרדיט, תראה איזה רשעות יצא מהעשיו הזה מאוחר יותר. אם אתה היית איתנו אחרי מה שאנחנו עברנו, האם כך היית כותב? האם כך היית מדבר? זאת אמרתה של נחמה על אותו קטע שהרב הירש כבר גייר והצליח ועשה את עשיו כל כך מוצלח. ואומרת לנו, וקל לנו לשמוע את קולות של המאה ה-19 על עברונה האטומי העולה מתוך דבריו. שמשון בן רבי רפאל הירש, אתה לא הקשבת, אתה לא שמעת. עכשיו, גם כאן אני קצת ניסיתי לברר, תגיד, למה הכעס שלך על הירש? היא כועסת עליו כל פעם אגב. דומני, שאני שמעתי פעם מן, אבל לאחר מכן גם מהספרים שיצאו אחרי זה, באיזשהו מקום הקהילה היהודית בגרמניה לא קיבלה אותם יפה. הם היו הלייבוביץ', הם היו אוסטיוד. ומגיעים לשם וכנראה היה לה קצת בליבה על כל ההתנסות שהייתה לקהילה הזאת עליהם, אחרי מגיעים לארץ, אבל תראו את מה שהיא עושה, איפה אתה, איך אתה מסתכל על עשיו ועושה אותו איש טוב, בוכה, בוכים איש על צווארי חברו. בואו נלך קדימה חברים. ראינו עד כאן ממסע אישי למסע אל הירש, ומה קורה עם הירש בימינו. הירש עצמו, הרב הירש, מתמודד עם השאלה הציונית, מתחילה להתעורר. הציונות אולי עוד לא נקראת ככה, אבל היא מתחילה להתעורר. ובאחד המקומות כותב הרב הירש באגרותיו, מה שכבודו, הרב קלישו, חושב למצווה גדולה, הנני חושב לעבירה לא קטנה. העניין הזה של ציונות. גם כאן זכור לי שיח על זה עם הרב עמיטל. למה? מה הפריע לו? למה הוא לא נתן את ידו לעניין הזה? ושוב הוא אומר לי, עמוס, אל תשכח. הייתה תקופה, אמנם עשרות רבות של שנים קודם לכן, שיהודים מכרו את כל רכושם כדי לעלות לארץ ישראל. שבתאי צבי זה לא רחוק עוד כל כך. ושכל מיני משיחים מסתובבים, יש לו אחריות, הוא רוצה שאנשים יישארו. כלומר, אם הציונים הגדולים, שבדרך כלל יהיו אנשים דתיים, יעלו לארץ ישראל, ואני אשאר פה עם הליברלים מצד אחד, ועם המתבוללים מצד שני, מה נשאר? יש לו גם אחריות קהילתית. שוב, חברים, דברים שמאוד מאוד מעדדים גם בימינו היום, אנשים שעוסקים עם יהדות התפוצות יודעים, האם אני נכנס ואומר, מחר כולם לארץ ישראל, כאילו שמישהו ישמע לי, או שאני מתחיל להבין, והמאבק הוא עכשיו על שמירת זהות יהודית. נלך הלאה. המשכן. כידוע, הרב הירש היה אדם מאוד מאוד סימבולי. הוא לקח את המצוות כסמלים, ואת כל המשכן, פלוס דברים נוספים שחלקם אנחנו נראה, הופך את זה עד כדי כך שדברים לאחר מכן מכונסים בספר המצוות כסמלים. עם מאמר מאוד מאוד חשוב, מהו בכלל סמל, מה זה סימבוליקה, דברים שקשורים לי היום בעשייה גם שלי. רק שנייה אחת, אני רוצה לחזור אליו. שישמש אותנו כאן. אוקיי, אם כן. באחד הדברים שהוא מדבר ושוב קשורים לעניין הזה של המשכן וחיליו, תסתכלו מה שהוא אומר. בדי הארון, אני במקור 3 שורה 17, בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד לשאת את הארון ואת תוכנו בשעת הצורך גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית. והמצווה שלעולם לא יסורו הבדים מן הארון קבעה מראש לכל הדורות את דבר האמת, שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה, שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם התמידית של הבדים מעידה על כך, שתורת השם אינה קשורה וזקוקה לשום מקום מיוחד. זוכרים את הרב קוק? ארץ ישראל אינה קניין מהותי. לא. התורה לא קשורה למקום מיוחד, לא קשורה לארץ מיוחדת, ודבר זה בולט בחריפות יתרה, בניגוד שבין הארון לבין שאר כלי המקדש, ובייחוד השולחן והמנורה שאין להם בדים קבועים. מאליו עולה כאן הרעיון, שולחן ישראל ומנורת ישראל, מלוך חייו ובריחת חייו הרוחניים, קשורים באדמת הקודש, ארץ הקודש, תורת ישראל שני. שימו לב שדרך הארון, שמה שמיוחד בו שאין בו בדים, כלומר, המוטות כל הזמן קשורים אליו, הוא בבחינת מה שהיינו קוראים בצבא, היקון לתנועה. אתה לא מתקבע בארץ ישראל. התורה תלך איתך לכל מקום. שולחן, מנורה, כל זה, שישאר בארץ ישראל. התורה יוצאת איתנו. אמירה חבויה, אבל מאוד מאוד משמעותית לתפיסתו של הרב הירש. יחס למשכן בירושלים, וכאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. כשהודפסה המהדורה העברית של תרגום הרב מרדכי ברויר ובן דודו, יצחק ברויר, כשהם מדפיסים את המהדורה העברית, כותב הרב מרדכי ברויר מאמר מאוד מאוד חשוב במחניים על דרכי פרשנותו של הרב הירש לתורה. והוא מדבר על כך ואומר, תראו, את הרב הירש תפסו כלא רציני מבחינת לומדוס. הוא לא למדן רציני. כך הייתה התפיסה. והוא מראה, הוא מנסה להראות, גם בגלל שהוא ברויר והוא שייך למשפחה, עד כמה הרב הירש כן היה רציני. גם בלמדנות שלו. ואחת הדוגמאות שהוא מביא, זה העניין של אבן משכיל. דיברתי על המתח הזה שבין יפה לנכון. הרב הירש הוא אשם בכך שהוא עושה דברים יפים, אבל לא בהכרח נכונים, לא בהכרח פשט. והרב ברויר אומר, צריך לזכור חברים, שהירש היה מה שרשי לכלל קהילות ישראל. האם מישהו אומר פעם בשולחן שבת, ביידיש או בערבית, אני לומד חומש כלי יקר, או חומש רמב"ן? לא. חומש רשי, זה אומרים. בגרמניה, כשיוצא הפירוש של הירש, לומדים חומש הירש. רשי מפנה את המקום. הירש נכנס בגלל שאנשים הרגישו שזה מזור לנפשם. זה נותן להם את הכוח להתמודד עם חיי היום-יום. כך כותב גם הרב ברויר. וגם לגבי העניין הזה, אתם טוענים שהירש אין לו את הנטיות, אין לו את הזיקה הנכונה לארץ ישראל, בואו תסתכלו, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. כבר נאמר במקומות רבים בתורה שמותר לקיים את עבודת השם רק בהר ציון ובירושלים. והואיל וגם ההשתחוויה היא בגדר עבודת השם, גם היא מותרת רק בתוך מקדש השם, או בחצר בית השם המקיפה את המקדש. משום כך, מותר להשתחוות על רצפת האבנים במקדש השם. ומותר להשתחוות גם בשאר כל המקומות, בתנאי שאין הם מרוצפצפים באבנים, והם יכולים אפוא להיחשב כאין חצר בית השם. אכן, כל העולם כולו איננו אלא בגדר חצרות בית השם. כאן הולך הרב הירש ואומר, חברים, אני איפה שאני נמצא, אני בחצר בית השם. כלומר, הגדלתי את מוטת הכנפיים של בית המקדש לכל מקום שבו אני נמצא. המקיפות את המקדש הבנוי בהר המוריה, והמשתחווה להשם בכל מקום שבעולם, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, רואה את עצמו כעומד בחצר בית השם המקיפה את המקדש. כנגד זה, אסור להשתחוות להשם על גבי רצפת אבנים שמחוץ למקדש, שכן אותה רצפה איננה יכולה להיחשב כחלק חצר בית השם, אלא היא תחרות לבית השם. והמשתחווה שם להשם כבר בנה במה לעצמו, והרי הוא עובד שם את השם בלא קשר לציון וירושלים. ואז הוא אומר, חברים תיזהרו, זה כל מה שקורה לנו אחרי זה הלכתית, לכל הכהנים הם יודעים את זה, מדוע אנחנו עם גרביים, מדוע אנחנו עומדים יחפים, כדי שלא נרגיש ממש את תחושת חצר בית השם. הרב ברויר כבר על זה עושה לימוד, הוא אומר, תראה כמה שהוא קשור לירושלים. הוא מבין את הבעיה היום שאנחנו לא בירושלים, אבל תראה כמה הוא קשור לציון ולירושלים.
איזה שטח היווה
הוא נדבר? ברכת כהנים? יש גם ההשתחוויה הזאת המלאה, וגם ההשתחוויה הזאת גם של ברכת כהנים אפילו, איך אתה עומד. אם אתה עומד על הרצפה עצמה או לא. לא ניכנס עכשיו לעניין ההלכתי, אני רק מבקש להתקדם הלאה. סליחה, תסתכלו בשורה ה-38, היא קורא אל הירושלים, הוא אומר, היא מרכז העולם, היא קוראת לכל באי עולם להצטרף אליה ולהתקדש בקדושתה. וכשם שהשבת לא נועדה אלא לקדש את ימות החול, וישראל לא נבחרו אלא כדי להעלות את האנושות, כן לא נתקדשה ירושלים אלא כדי להציל מקדושתה על כל יושבי תבל. עתידים הם לראות את עצמם כשוכנים בחצרות בית השם. וכדר שאדם פונה מן החצר אל הבית, כן עתידים הם לנהור אל הר בית השם, כדי ללמוד שם את דרכי השם וללכת באורחתה. על זה אומר הרב ברויר, תגידו לי, זאת לא ציונות? בואו תקראו קצת לעומק, זאת לא... אלא, אני עכשיו לא יכול, אבל בוודאי שיש לזה את המקום שלו. יותר
אחד העם מציונות.
בבקשה?
יותר אחד העם מציונות.
נכון.
זה מרכז רוחני, זה לא מרכז לבני ישראל לבוא אליו.
אוקיי, okay, אתה שואל אם זה מרכז הלכתי או מרכז רוחני, אין ספק, ללא ספק, נכון, אכן, ושוב אני אומר, אני חייב להבין אותו על רקע תקופתו, אתה צודק. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אחרי שעשינו את המסע, אתם כבר יודעים שהסתגרות בתוך התיבה, שוב היא תהדהד לו למה שקורה. אני מתבודד, אני מסתגר, אני יוצא החוצה. עד כה נאמרו הדברים בשם אלוהים. סופר שבורא העולם, שופטו ומחוקקו. הפריש אדם ובעלי חיים מתוך הכלל שהשחית את דרכו. הללו נדונו לחיים. שכן לא היו שותפים בהשחטת הכלל. צדיק, מי שפורק עליו את עול המוסר, מי שמבזבז כוחות הקנויים להשם, ועובר גבולות שנקבעו בידי השם, הרי זה רשע לפני השם ככנף זה המלסתם את הבריות. אין אדם יכול להפקיע את עצמו מכל השפעות הזמן. רוח התקופה חודרת בכל, ובני הדור משפיעים זה על זה. אכן לבמילתא הזוטרתא היא להיות צדיק בדור של רשעים. והנה הקדוש ברוך הוא אומר זאת במידת שם הוויה. והרי כאן רמז נוסף, נוח נמצא כשר למטרות עתיד האנושית. מי שעומד בצדקו בדור הזה, אפשר להשתית עליו את עתיד העולם. וכשהוא עומד בדרשה ואומר את זה בגרמנית שלו, הוא אומר, חברים, אתם נוח של הדור הזה. ואנחנו נסתגר בתיבה. כששוב בחוץ, כל הזמן צעקה לפרוץ גדרות. אנחנו נסתגר בתיבה. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. ערכים גדולים וקיימים נוצרים רק בכוחות משותפים. אכן, הציבור הוא השלמה ליחיד. במה דברים אמורים? אם מעמד הציבור כלפי השם, איננו שונה ממעמד היחיד. אם גם רצון הציבור משועבד להשם, אם כוחותיו המשותפים הם קודש לעבודת השם. ובכך הוא רואה תפקידו היחידי, לעבוד את השם בכוחות משותפים בשלמות גדולה יותר. אולם, כאן תמונה הסכנה. בסופו של דבר היחיד יזכור בעצמו את מגבלותיו, לא כן הציבור. אין הציבור חזק באמת, יקל יציג את עצמו כמטרה עליונה, כאילו אין ערך ליחיד אלא בציבור. וכולי וכולי, הוא ממשיך פה את הדברים האלה, אני רוצה בשורה 63 או 62. אם הציבור מתאים ליהודו, אפילו יש בו מיליונים, אין צורך בקשר מלאכותי ביניהם. תודעת היחידים היא הקשר, ונקודת הייחוד הוא השם. אולם אם הציבור לא נוצר למען היחיד, אלא להפך, אם הוא אומר נעשה לנו שם, הרי מובן שיש צורך בכפייה או בפיתוי מלאכותי, כדי להביא את היחידים לידי כניעה והתמסרות. שוב הוא מדבר פה עם הקהילה ואומר, חברים, אנחנו צריכים להפעיל כוחות כדי שנשאר ביחד. וצריך לזכור שמחוץ לבית המדרש שלו, מצורות לבית הכנסת האדיר שלו, באמת ענק שהיה שם לפי הציורים, מחכות רוחות זרות שנושבות שם ואומרות, בואו אלינו, תראו איזה פיתוי יש לנו כאן בחוץ. ועם זה הוא צריך להתמודד. המקור הבא, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך. לך בעצמך, לעצמך בבדידות, ואומר לך לעצמך בדרכך שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ובית אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה. אתה צריך להתבודד. שוב, עלינו להיסגר בקהילה שלנו, לא יעזור לו. כאשר נכנסת אותה נערה שעוזרת לי ומסתכלת על השעון, זה אומר שאני רבע שעה לפני הסוף, נכון? יפה. ברבע שעה האחרונה, ונזכור, היינו בטיול, ואני לרגע אחד שלא תבינו, אני לא נציג פה של איזה חברת נסיעות, ולא ממליץ גם על גרמניה כנסיעה בתיירות. יש מקומות אחרים. היינו בטיול, צללנו מעט במקורות, בואו ניקח את זה עכשיו קצת לעצמנו. מה אני, ואני בטוח שאנשים שעוסקים כאן בחינוך, אומרים לדברים האלה, עושים בדברים האלה. בראש ובראשונה, אחד הסימבולים הגדולים של הירש, הוא בעניין הזה של הציצית. אם לא תזכרו את השיעור, אז תזכרו את הציצית הזאת. הוא לוקח את הציצית במצוות כסמלים, ואומר, תראו, גם בחינוך, הציצית היא סמל עבורי. גם בחינוך, מה אתה עושה? אתה יכול לקחת 4 חוטים מפוזרים ומתבדרים לכל רוח, וילכו לכל רוח. אבל אני אומר לכם שהקשרים והפיתולים וכל מה שאתם עושים לפי ההלכה, כשאתה קושר את זה טוב, אתה מגיע לנקודה, מפה זה יכול להתבדר, מפה זה יכול להתבזר לכל רוח. אבל תזכרו שהקשרים והיסודות חייבים להיות על פי ההלכה. זאת דרך אחת של הרב הירש. קטע נוסף, תסתכלו בבקשה, וכאן אני בעצם קורא לכם, או הדגמתי לכם, את קטע מספר 16, וזה נמצא שהפציצית היא גם גדיל, יש לכם את הקטע עצמו מצוי פה, אבל אמרתי, במקום לקרוא, נדגים. קטע 14. אין ספק שכל מי שעסק בחינוך יודע שאחד הקטעים הקשים של המחנך, אם הוא מחנך אמיתי, זה לא רק מה שעושה היום אופק חדש, שזה תעביר שעון, כן תעביר לו, אם אתה באמת מחנך אמיתי, יש לך קושי בנקודה מסוימת. כשהחבר'ה מסיימים את הלימודים, גומרים את הלימודים, אומרים לך שלום, יוצאים לדרכם, הם יפתחו לעולם כולו. כמה אתה לפעמים מצפה לאיזשהו טלפון, ערב ראש השנה, הרב, או המורה, או עמוס, או יעקב, או זה, שנה טובה. איזה שמחה גדולה זו זה. מישהו עוד זוכר אותי. זה כל כך קשה. מנגד, מלמד אותנו הרב הירש את העיקרון לשחרר. גם אתה עצמך, וגם להעניק את זה לתלמידיך. לשחרר. בואו תסתכלו בקטע שקראנו אותו לפני מספר שבועות, שנקרא בקטע 14, עמוד אחרון. אמרתי לכם שיש קצת שיעורי בית, עמוד אחרון, שורה 12 או 13, לא משנה, להעלות נר תמיד. לשון זה של הדלקת נר אינו במקרא אלא לגבי עבודת המנורה. פעמיים יש לנו את העניין של לעלות, גם בפרשת תצווה. ויקחו אליך שמן זית זד להעלות נר תמיד, וגם בהעלותך את הנרות. למה לא בהדליקך? להדליק יש, כי תצא אש, ומדוקה נדלה, יש את העניין הזה, למה בהעלותך? והוא מדוקדק, שכן מצווה להדליק את הפתיל, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. זו אומרת הגמרא במסכת שבת. הווה אומר, תפקיד מלמד התורה הוא לעשות את עצמו מיותר. שמעתם פעם דבר כזה? לעשות את עצמו מיותר. וכמה כוח אנחנו צריכים כמורים לדעת בנקודה מסוימת, או כהורים, שחררו, אומר הרב הירש. יש נקודה מסוימת, סידרת את הפתיל, הדלקת, תן לזה לעלות מאליו, שחרר את המתח, שחרר את הלחץ. אל יעמיד הכהן את העדיות במצב של תלות תמידית ממנו. מכאן גם עזרה למורים ולתלמידים שישרו אלה אצל אלה בסבלנות ובאורך רוח, זה לגבי הטיפול בפתיל, הרבה סבלנות. אבל המכה בפטיש של הרב הירש הוא אין לי ספק העניין הזה של היכולת גם אתה אישית תשתחרר, וגם תן לתלמיד שעשה את עצמך מיותר. וגם אם לא הגיע טלפון בערב ראש שנה, וגם לא הוזמנת לחתונה אחרי הרבה שנים, שחרר, ברוך השם שזכה והגיע למה שהגיע. אני רוצה אולי לסיים את הדברים, שבכל זאת אנחנו נמצאים במתח, והרב הירש עורר בנו הרבה מאוד דברים. קודם כל, אני שלם איתו, אני שלם איתו ודרכו, ואני שמח עם כל אותם מורים שבאים ואומרים, זה השס השחור שלי, השס שבת זה הירש. אני חושב שבאמת אפשר לקחת מזה המון. ורוצה לסכם את הדברים. מוכרים העקרונות של הרב הירש, כשהוא דיבר, ושוב צריך לזכור, הרבה הרבה לפני שהקמנו פקולטות לחינוך, דיבר הרב הירש על אותו עיקרון שגם מופיע כאן, על אותם יצחק ורבקה, שמגדלים את התאומים המוזרים האלה, הלא תאומים זהים, ויצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב, ובאיזשהו מקום הרב הירש מביא את אותו מדרש שאומר שהם כהדס ואצבונית, שבתחילה כשהם קטנים נראים אותו דבר, אבל כשהם גדלים זה מוציא ריחו וזה מוציא חוכו. אחד מוציא ריח טוב ואחד מוציא. ואומר הרב הירש, מעולם לא נמנעו רבותינו זיכרונם לברכה לבקר את מעשי אבותינו. וזה קטע שהרב אבינר כתב, זה מופיע פה קטע גם כן. איך הרב הירש אמר דבר כזה על רבותינו, תנר גובה עיניים, שוב סוף יום, לא נתחיל לעורר את הפולמוס הזה כאן. אבל אומר הרב הירש, מי שמושיב את יעקב ועשיו על אותו ספסל, אל יתפלא שיום אחד ילך ויהיה איש תם יושב באוהלים, והשני איש ציד לא לפני השם, אלא איש ציד איש שדה. והאמירה הזאת צריך שוב להבין על רקע התקופה, היא כל כך חתרנית, היא כל כך חדשה באותם שנים. וכשהוא לוקח את החנוך לנער על פי דרכו, והוא מיישם את זה בצורה כזו, הוא גם אומר לבני הקהילה שלו, אני יודע שאתם עוברים זמנים קשים. אני יודע שלא כל הילדים ממשיכים בדיוק לאותו בית מדרש שרציתם. חלק מתחתנים עם נשים אחרות, חלק נשים, לא מדובר שם ספרדים אשכנזים בכלל, לא יהודיות, לא עלינו. כן? אני יודע את כל הדברים האלה, תבינו כך זה. מצד אחד שחררו מצד זה, אבל יחד עם זה הוא לרגע אחד לא מפסיק את מאבקו הגדול להיות אדם משפיע, ושוב, אני חוזר חזרה לתחילת דבריי. אני קורא את הירש וחושב שגם אתם יכולים לעשות את הדברים האלה ולראות עד כמה היהודי הזה, ששוב כל כך הרבה שנים עברו, כל כך אקטואלי לגבינו, ואולי העיקרון היפה שלומדים ממנו זה היצירתיות שלו, היכולת שלו מכל פסוק כמעט לייצר את האמירה, אז מה אני אומר לקהל? על כל פרק שיש לו אמירה כזאת, בוודאי על פרשה, על אחת כמה וכמה. כל הדברים האלה ביחד, אנחנו לוקחים איתנו, וכשאני שאלתי, מי ששאל אותי אם זה סימן שאלה, הרב הירש, פרשן לדורות, אני במפורש בא ואומר, בסוף המסע שעשיתי איתכם, שהוא כולל שואה וכולל תקומה וכולל ארץ ישראל, אני אומר לכם, כנער, היום כבר לא כך נער, אבל כאיש ארץ ישראלי שמגיע לשם, אני בא ואומר, רב שמשון בן רבי רפאל הירש, כן, יש לי מה ללמוד עד היום ממך. תודה רבה לכם, נסיעה טובה.
שנתיים אצל ארוך לנר, והיה למדן אדיר מזה. לא הזכרת את זה אפילו.
התארתי בזה, שהיה, זה מה שברוי
רבה. למדן אדיר, ואתה לא מדבר עליו, דיברת על מה שהוא חשב כתיאולוגיה של עם ישראל בגלות, יש תפקיד. לכן הוא לא רוצה לחזור לישראל, לא בגלל שהוא נגד ארץ ישראל. יש לו תפקיד בחוץ לארץ.
ברוך תהיה, נתראות, כל טוב.
איך אתה יכול על גאון אדיר כזה, שבתוך שנתיים הוא למד את כל התורה כולה מרבה.
את... זה שלך. זה שלך.
אתה היחיד שהקדמת את זמנך.
איזה בחינה. אה, לא, אני ידעתי שיהיו שאלות וכל זה. כן.
כל הדברים שהבאת, הדברים הקדמיים,
זה לא חצר
את הדבר האחרונה. המרכז שלו הוא שהוא היה אדם פתוח יותר, הוא אמר שקהילה לא יכולה להיבנות על רפורמיה, ולכן הוא צריך לבסס קהילה דתית. אתה קראת פעם את המאמר שלו שכתב, את הדרשה שהוא נתן על שילה? איזה מש פתיחות
נפתחת.
אתה עשית ממנו איזה אדם קטן שקורי בזמנים שלו. זה לא הדמות של הירש.
שם שאני אמרתי הרבה מהם. כל אחד שומע מה שזה, אני מצטער.
מצטער מאוד.
תקיד לשם את המאמר.